חי תמיד איתי כל חי.
מתוך הספר דברי מנחם על פרשת השבוע, פרשת ויקל. ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אחרי שמפורט בכתובים על ציווי השם למשה אודות בניין המשכן בפרשיות תרומה ותצווה, היה צריך להיות כתוב ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. מדוע מפורטים שוב בכתובים כל הפרטים של בניית המשכן? יש לומר, הביאור בזה בפשטות, מצינו באליעזר עבד אברהם שכפלה התורה את המאורעות שהראו עמו, ופרש רשי שזהו מצד שיפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. והיינו, שדבר החביב לפני הקדוש ברוך הוא, הרי מצד חביבותו כופל את התורה את סיפורו. עומק הפירוש בזה הוא שלפעמים אפילו שיחה שאינה כוללת הוראות ודינים, תורה, אלא רק סיפור שמתאר מצב או פעולה, הנה שיחה זו, אם חביבה היא אצל הקדוש ברוך הוא, הרי היא נכפלת בתורה. ויש לומר שעל דרך זה כאן, לזה שהתורה כופלת את פרטי בניין המשכן, זהו מצד חביבותו לפני הקדוש ברוך הוא. שמכיוון שעל ידי בניית המשכן נהייתה השראת השכינה אצל בני ישראל, וכמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובפרט שהיה בזה עדות לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, כמאמר חז"ל, הנה פרשה זו חביבה היא ביותר אצל הקדוש ברוך הוא. ואף שאין הפרשה כוללת אפילו את הדינים איך לבנות המשכן, אלא רק תיאור בניית ועשיית בני ישראל את המשכן, הנה מצד חביבותה יפה שיחתן אפילו מתורתן ונכפלת בתורה.
Oh, יולבי הוא יבנה בייס לשמי.
הוא יבנה בית לשמי וחסדי לא יסור ממנו, אברהם פריד. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי כ"ז באדר א' תשפ"ד, 7 במרץ 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם ועדת החקירה של אסון מירון והממצאים שלה והמסקנות שלה ובעיקר שיח שהפך למאוד, מהר מדי, למאוד מאוד פוליטי. פחות עסקו באסון הנורא, 45 יהודים שנספו באסון הזה, בטרגדיה, בטראומה הגדולה הזאת של, אני חושב של כולנו, אפשר להגיד בהכללה, כמובן, קודם כל של המשפחות ומי שהכיר אישית, אבל אפשר לומר ממש של כל עם ישראל, באשר הוא. ואתמול הרבה דיבורים על הוועדה ועל הפוליטיקאים ו... וכולי וכולי, ואימנואל שילה כותב הבוקר בבשבע מאמר שהכותרת שלו היא בין אסון מירון למחדל שמחת תורה, והוא כותב כך: אילו דוח ועדת מירון היה יוצא לפני חצי שנה, אפשר היה לסכם את התגובה הטבעית אליו במשפט אחד ולקבוע כי זה מה שקורה כשמאפשרים לנהל אתר לאומי מרכזי רומי אדם בשיטות של שטייטל. במקום להלאים את המקום הקדוש ולהפקיד את ניהולו בידיים מקצועיות, הממשלה ושופטי בגץ, אגב, חשוב להגיד את זה, הותירו את הניהול בידי קואליציה של הקדשות בראשות גבאים חרדים, חסרי כישורים ותארים אקדמיים. הדרך למנוע אסונות כאלה, היינו קובעים בביטחון, היא להפקיד את ניהול האתר בידי גוף ממלכתי עם היררכיה ברורה, גוף בעל סמכויות מוגדרות בחוק, עם יכולת להסתכל לטווח ארוך, לזהות סכנות פוטנציאליות, לנטרל אותם. גוף שאינו כופה על שמריו, בודק את עצמו כל הזמן ומקצה צוותים מיוחדים לחשיבה של איפכא מסתברא כדי לוודא שאנחנו לא תקועים באיזו קונספציה. ככה היינו אומרים לפני חצי שנה, כן, אם דוח ועדת מירון היה יוצא אז. אולי מישהו היה מציע אפילו כמסקנה להפקיד את ניהול קבר הרשב"י בידי גוף צהלי, למשל פיקוד העורף. הרי אין לנו ארגון ממלכתי, גדול, חזק, יעיל ואיכותי, כמו צהל. לשם הולכים מיטב אנשינו, מהסקטור הציבורי. בצהל יש היררכיה ברורה מאוד, זה לא שטיבל חרדי וזה לא שטייטל, כן? כללים קפדניים, מסורת רבת שנים של שיטות עבודה, איסוף מידע מקיף, הכלים הטכנולוגיים הכי מתקדמים שיש, חשיבה מסודרת שיטתית בשילוב צוותי איפכא מסתברא, מערכת הפקת לקחים ממחדלים קודמים. אז אחרי שנכוונו עם הגבאים האלה מוועדת החמישה ושילמנו ב-45 הרוגים, מה יותר נכון מלהעביר את הר מירון לניהולו המקצועי והמוקפד של צבא ההגנה לישראל? זה מה שאולי היינו אומרים אילו דוח ועדת מירון היה יוצא לפני חצי שנה. אבל הנה, בא עלינו אסון השבעה באוקטובר, שמחת תורה, ולימד אותנו שיעור בענווה, בתזמון מצמרר ולא יאמן, בדיוק במלות 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, המחדל של אותה מלחמה שחזר על עצמו כמעט אחת לאחת. אותם שעננות וחוסר הערכות, אותן ידיעות מודיעיניות שהיו צריכות להדליק את כל הנורות האדומות, אפילו אבל פורשו באופן שגוי בגלל קונספציה יעירה. אותה יומרה לדעת את כוונותיו של האויב ולהרשות לעצמנו להתעלם מבניין הכוח שלו הגלוי לעין. אותו זלזול של הדרג הבכיר באזהרות דרגי השטח, אותה נטילת סיכון הרפתקנית שעלתה בדמם של אלפים, ואותו ניצול של דילול כוחותינו בימי חג על ידי האויב. כן, מסתבר שגם צהל הגדול, האיכותי, המשוכלל, מסוגל לטעות טעות נוראה, ואפילו לחזור עליה פעמיים בתזמון מדויק של 50 שנה ויום אחד שחלפו בין שני התאריכים הלועזיים. ה-6 באוקטובר 1973 וה-7 באוקטובר 2023. אתה שומע למשל על מושג ההדממה בבסיסי חיל האוויר, שבמסגרתו פעמיים בשנה, בפסח ובסוכות, יש דילול ניכר של מספר הצוותים שנותרים בכוננות. ואתה תופס את הראש ולא מבין איך אף אחד לא חשב שהאויב ינצל את הדילול הזה, את ההדממה הזאת. אם בכל יום אחר כוח הכוננות הדרוש של צוותי חיל האוויר הוא גדול יותר, מאיפה נולדה המחשבה שיש שתי תקופות בשנה שבהן אפשר להסתפק בפחות? האם האויב מתאם איתנו דילול כוחות מקביל מהצד שלו? האם היה איזה סיכום עם חמאס שהוא לא ינצל את הימים הללו למתקפה? אז מה המסקנה מכל זה? לא שהניהול של ועדת החמישה בהר מירון אינו נופל באיכותו מהניהול של צה"ל. בסוף צריך לזכור שצה"ל נדרש להתמודד מול אויב אנושי מר וסתני שמתאמץ להכשיל אותו, ואילו בהר מירון הגורם המסוכן זה המוני בית ישראל, שמגיעים רק עם כוונות טובות. זה הגורם שמסכן כביכול, או לא כביכול אפילו. האויב היחיד, המבנה הטופוגרפי, והמבנה גם מבחינת עיצובית, מבחינת הארכיטקטורה המורכב של האתר, הוא עיוור וחף מכוונות רעות, כן? במירון, בניגוד למה שקרה בעוטף. המסקנה איננה שסדר והיררכיה וחוקים ומסורת ארגונית הם דברים מיותרים, אבל כן צריך לדעת ולזכור שתקלות קורות גם במערכות הכי מאורגנות ומשוכללות, כי אף אדם אינו מושלם, ואף מערכת שנוצרה בידי אדם אינה מושלמת, ולפעמים זה להפך. ככל שהמערכת מתוחכמת יותר, ככה היא דווקא מועדת לתקלות. וכמובן, צריך לדבר, המסקנה מהסיפור הזה, זה שכמה איננו צריכות להיות נשואות לשמיים. שוב, לא לזלזל, לא בהשתדלות, לא להתרשל, לכן טוב וחשוב והכרחי שתהיה ועדת חקירה, להבין מה קרה ולמה, ושהיא לא תהיה פוליטית, אבל בסופו של דבר צריך לדעת שיש פה כוח עליון. אני תמיד נזכר בציטוט מרבי נחמן, שמיכי יוספי שלח לי יום או יומיים אחרי שמחת תורה, מתוך ספר המידות, אני אקריא אותו עכשיו, ואם למישהו יש הסבר יותר טוב למה שקרה בשמחת תורה, או נגיד יותר מקיף, אז אני אשמח לשמוע, ואני באמת אשמח לשמוע, כי עדיין אין לי תשובה לוועדת החקירה שלי. אז כותב רבי נחמן, אין העין יכול לראות, אלא מה שנותנים לו רשות לראות, אפילו שיהיה הדבר לפניו, אינו יכול לראות, עד שנותנים לו רשות מן השמיים לראות. אני לא מצאתי הסבר יותר מניח את הדעת למה שקרה, ושוב, אני אומר, עוד פעם, בתוך כדי, באותו משפט, תוך כדי דיבור, זה לא אומר שצריך לזלזל, וזה לא אומר שלא היה פה מחדל, וצריך לחקור ולהבין, ומה הקונספציה, והקונספציה הזאת מתחילה לא בהתנתקות, אלא באוסלו, ובחוסר הבנת האויב, ובשנים האחרונות בזה שצהל הייתה מערכת עצמאית, ובכלל לא חשבו לערב את המערכת המדינית, שהייתה אולי זהירה, או בטוח הייתה זהירה יותר. יש הרבה מסקנות שצריכות להיות מופקות. אבל צריך לזכור גם את הדבר הזה. קצת ענווה, וזה משהו שאני באמת לוקח מאמנואל שילה, שכותב נפלא. מה היינו אומרים על מירון לפני חצי שנה, לפני המחדל של 7 באוקטובר, היינו אומרים שפיקוד העורף ייקח אחריות על מירון. אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שהכל מסודר ולא כזה שטיבל חרדי. עוד נקודה שהוא כותב ממש באותו עניין, עוד נושא שיש לתת עליו את הדעת, הוא הדמיון בין הר מירון לבין אתר קדוש ועתיק אחר, שגם בו מתקבצים בתאריכים מסוימים רבבות ואף מאות אלפי מאמינים. גם האתר הקדוש הנוסף הזה אינו נשלט בידי המדינה, אלא בידי הקדש דתי עממי ועוין, במקרה הזה, כן? זה להבדיל. שהפיקוח של רשויות המדינה עליו רופף למדי. בשונה מהר מירון, ידוע כי באתר הזה יש התלהטות יצרים שמכוונת על ידי מנהליו, ובין עולי הרגל הפוקדים אותו יש גורמים קיצוניים מובהקים ומוסתים, חורשי מזימות של אלימות, מוות וטרור. הדברים מכוונים כמובן להר הבית, שניהולו מופקד או מופקר, מדויק יותר, בידי וקף מוסלמי קיצוני ולא מקצועי, שלאורך חגי השנה המוסלמים ובפרט בחודש הרמדאן נערכים בו אירועים המוניים ובהם מוקדים של שיסוי והסתה שלא פעם הניבו פיגועי טרור. כל עוד מתחם הר הבית מנוהל בדרך הזאת, וכל עוד לא מטילים הגבלות משמעותיות על כמות וזהות הבאים בשעריו, המקום הזה מועד לפורענות לא פחות ואף יותר מהר מירון. אם יום אחד יקרה שם חלילה אסון דומה, בין כתוצאה מהצפיפות ובין כהתפתחות של אירוע לאומני טרוריסטי, אף אחד לא יוכל לומר שהכתובת לא הייתה רשומה על החומה. טוב, עכשיו 7:22, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
תמיד איתי.
7:26, עוד מעט נחזור לוועדה של לחקר אסון מירון, וגם לימים שאחרי אסון מירון, ולתפילות ולניגונים. אבל לפני זה, לאחים לנשק, אני עוקב קצת אחרי הקבוצות של אחים לנשק, אתם יודעים, הם התחפשו מאז שמחת תורה לאיזה מין גמח כזה, ממש ארגון חסד, ובאמת אנשים באלפיהם, אנשים טובים, ישראלים טובים, באמת הצטרפו ונרתמו ועשו הרבה מעשים טובים, אבל עכשיו הם מגויסים, הם חלק מהמאבק הפוליטי. המטרה הייתה מהרגע הראשון ברורה, עוד לפני המלחמה, החלק הגדול שלהם בכלל בתחושה שהאויבים שלנו קיבלו, כשהכל פה מתפורר ויש פה סרבנות, בסוף לא הייתה כמובן, אבל זה הספיק בשביל האויבים שלנו לעשות את מה שהם עשו, ואז שמחת תורה אקספו וכל הקריאה להמונים לעזור, והמון נענה ועזר בהמונה, וזה באמת היה מרגש. והנה עכשיו הוא מגויס לעניינים אחרים באותם קבוצות, ואני מצטט מתוך הקבוצות של אחים לנשק, פקודת מבצע גיוס לכולם. תראו איך זה כתוב, כמו איזה חסמבה, איזה משהו לילדים קטנים שמחפשים עכשיו ריגוש, והילדים האלה הם בני 70 לפעמים ויותר, אנשים שהשתתפו במערכות ישראל והיו בצבא, או בכלל אנשים מבוגרים, אבל קוראים להם עכשיו פה לפקודת מבצע, גיוס לכולם. ביום חמישי הקרוב, כלומר הלילה, עם רדת החושך, הולכים להילחם על השוויון בנטל. הצטרפו אלינו לפעילות בחיכוך בינוני באזור המרכז, ובואו להבהיר, 75 שנות אי שוויון מסתיימות, גיוס לכולם עכשיו. האתגרים הביטחוניים שעומדים בפני ישראל לא מאפשרים לנו לעמוד מנגד, זה הרגע של כולנו להתגייס. ואז הם כותבים למטה, להצטרפות לקבוצה שבה יינתנו הפרטים הנוספים על הפעילות, לחץ כאן. כלומר, הם אפילו לא מגלים, מחר יהיה האות הזה. ניתן לכם, יש פעילות בחיכוך בינוני באזור המרכז, פקודת יום, ואנחנו נצא. טוב, אבל כבר הודלף שכנראה מדובר על פעילות בבני ברק, להפגין, אחים לנשק, כן? הם אלה שהולכים עכשיו להטיף לחרדים על גיוס. ופרופסור אשר כהן כותב נהדר בישראל היום. יש לו דימוי, וואו, אני לא הייתי מעז להשתמש בו, אבל הוא מעז. הוא כותב כך, בשבוע שבו החלפת כרטיסי הסים ברצועת עזה עוררה עניין רב, חזרו לאולפנים ולמוספי העיתונות תמונות מנהיגי אחים לנשק, ניסעים על גלי פרגון ויחצנות חינם באמצעי התקשורת. מנקודת מבט צבאית ודמוקרטית, חשוב לבחון אם בחזרתם למחאה הם מתכוונים להחליף שוב את כרטיס הסים של הדמוקרטיה הישראלית בכרטיס הסים של המרד בממשלה מלפני המלחמה. הבנתם את הדימוי? עם כל הכבוד לחשיבות האחדות, יש דברים שאסור לשכוח, כותב פרופסור אשר כהן, באמת לצערי יש עדיין גורמים תמימים בציונות הדתית, אנשים כל כך טובים, אנשים כל כך רעים, והם הולכים להידבר בדבר הזה בשם האחדות. זה נורא. אשר כהן, פרופסור אשר כהן כותב כך, עם כל הכבוד לחשיבות האחדות, יש דברים שאסור לשכוח. האחים למרד, כך הוא קורא להם, לא ראויים למונח הקדוש אחים מיתוג. הם אימו במפורש לפגוע ביכולת המדינה להגן על עצמה מול אויביה, כאמצעי להכנעת ממשלה נבחרת ומניעת ביצוע מדיניותה. היום כבר ידוע שההתארגנות למחאה החלה עוד לפני הרפורמה המשפטית, שרק אפשרה להם לגייס הרפורמה המוני תמימים ששוכנעו שאפילו רק ביטול עילת הסבירות תקים כאן דיקטטורה. אם יש רפורמה, כך יהיה מאלף מחיל האוויר בריאיון, בטלוויזיה, אין הפצצה באיראן. בהמשך התגאו האחים למרד שיש להם אלפי חתימות של אנשים שהצהירו על הפסקת ההתנדבות למילואים. מדהים איך מי שעשה את השירות הצבאי קרדום לחפור בו, את קברה של הדמוקרטיה, מחרטט כעת שהוא נלחם, כותב פרופסור דהם. לא היה מדובר בסרבנות. לנו. טוב, אני מבין שהקו השידור קצת נקטע, אז אולי נמשיך בהמשך עם המאמר החשוב של אשר כהן, ונעבור ישר לשיר שמתחבר לאסון מירון ולתפילה, לאמונה ששרו הנספים ברגעים הרגע לפני האסון הנורא, אני מאמין. הנה מחרוזת שירי זיכרון במרכזה אני מאמין לזכר נספי אסון מירון, מתוך הסיום של דירשו.
מבין השמושיח המאמין אוי מבין יניאס אוי המושיח מבין השמושיח המאמין
ביצוע של מוטי שטיינמץ, זנביל ויינברגר, ארה לסמט, נפתלי קמפה ומוטי ויזל, מתוך הסיום של דירשו, והביצוע הזה מוקדש לזכר נספי אסון מירון, ובפרט לנבחני דירשו שנהרגו באסון מירון, וזה הביצוע הזה ששמענו. אנחנו יוצאים עכשיו, אפשר אחרי שכזה לומר, אנחנו יורדים להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
ב-744, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. לפני הפסקת הפרסומות ולפני השיר, נקטעתי תוך כדי הקראת הדברים החכמים של פרופסור אשר כהן, הלכים לנשק, שבאים היום כנראה לבני ברק. הם עדיין לא נתנו את פקודת המבצע המדויקת, כן, אבל אמרו שתתקיים פעילות בחיכוך, בעוצמת חיכוך בינונית, כלשון ההודעה שלהם. והוא כותב, כאמור, עם כל הכבוד לחשיבות האחדות, יש דברים שאסור לשכוח. האחים למרד, הם לא ראויים למונח הקדוש, אחים לנשק שעליו הם השתלטו לצורכי מיתוג, אימו במפורש לפגוע ביכולת המדינה להגן על עצמה מול אויביה, כאמצעי להכנעת ממשלה נבחרת ומניעת ביצוע המדיניות שלה. היום כבר ידוע שההתארגנות למחאה החלה עוד לפני הרפורמה המשפטית. הרפורמה רק אפשרה להם לגייס המוני תמימים ששוכנעו שאפילו רק ביטול עילת הסבירות תקים כאן דיקטטורה. אם יש רפורמה, איים א' מיכל האוויר בריאיון, אין הפצצה באיראן. בהמשך התגאו אחים למרד, שיש להם אלפי חתימות של אנשים שהצהירו על הפסקת ההתנדבות למילואים. מדהים איך מי שעשה את השירות הצבאי קרדום לחפור בו, את קברה של הדמוקרטיה, מחרטט כעת שהוא נלחם על שוויון בגיוס. לא היה מדובר בסרבנות, אז הם מסבירים לנו כיום במסגרת מכבסת המילים, אלא בהפסקת ההתנדבות. אלא שרבים שהם מהמאיימים בהפסקת המילואים מודעים היטב לעובדה שמדובר ביחידות שתפקודן תלוי באופן קריטי במילואים. היחידה נשענת על כך, ואם האיום היה מתממש על ידי אלפים, יחידות שלמות לא רק היו נפגעות, אלא מפסיקות לתפקד כמעט לחלוטין. במלחמה שפרצה התברר שהמחאה פגעה בכשירות המבצעית. אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה, ציטט בכירים במערכת הביטחון שאמרו כי היעדרות ממושכת של מפעילי כלי טייס לא מאוישים ובעלי תפקידים רגישים במילואים פגעה לאורך זמן בכשירותם המבצעית ויש למנוע מצב דומה בעתיד. מפקד בסיס פלמחים ציין כי התייצבות למלחמה הייתה, התייצבות הייתה יותר ממלאה, אולם נדרש זמן כדי להחזיר אותם לכשירות. לשווא נחפש אצל האחים למרד עברה שלא יחזרו שוב לאיים בפגיעה בכשירות המבצעית ובפירוק צהל. ראיון אחרי ראיון הם מסבירים שהצעדים שלהם היו הכרחיים ושלא הייתה להם ברירה. כאשר אייל נווה לדוגמה נשאל בראיון במקור ראשון אם יחזרו לעשות זאת שוב, הוא ענה, לא בחנתי את זה עדיין. מנהיגי הקבוצה מצדיקים את הצעדים מלפני המלחמה ללא שום הבטחה שלא יחזרו על כך בעתיד. העולה מכאן שנשק האיום בפגיעה בכשירות לא רק נמצא בארגז הכלים, אלא שיעשה בו שימוש בעת הצורך. הנקודה האנטי דמוקרטית כאן היא שאת הצורך הם אלה שיגדירו. אתם מבינים? הם אלה שיחליטו מהם הקווים האדומים לכאורה, הם אלה שיקבעו מתי הם נחצו כביכול, ואז שוב יאיימו בהפסקת שירות המילואים. כעת הם לא מעיזים, אבל הנשק האנטי דמוקרטי ממתין להפעלה בימך האנטי ממלכתי שלהם. איזה תיאור מדויק, כן, מדברים על אקספו ועל החמל שלהם ועל הפעילות, וזה יש להם ימך אנטי ממלכתי שמחכה להפעיל ששם נמצא כל הנשק האנטי דמוקרטי. המצב הזה לא יכול להימשך, לא מבחינה צבאית ולא מבחינה דמוקרטית. ההתנהגות הפוליטית והצבאית, ההנהגות הפוליטית והצבאית לא יכולות להתעלם כאילו כלום לא קרה לפני המלחמה. כל אחת ואחד מפעילי האחים למרד וכל מי שידוע כי חתם על איום בהפסקת שירות המילואים חייב להיקרא על ידי מפקדיו ולהישאל במפורש על כוונותיו. כל מי שלא יתחייב באופן ברור ומפורש שלא ייעלם שוב, לא יאיים שוב בהפסקת מילואים כחלק ממחאה פוליטית, חייב להיות מורחק מיד משירות המילואים הפעיל שלו. כל יחידות צהל, ממפקדי היחידה ועד אחרון החיילים, חייבות להישען רק על מי שיתחייב לא לעשות שימוש בשירות המילואים שלו, שימוש פוליטי, אנטי ממלכתי ואנטי דמוקרטי. כרטיס הסים הצהלי, זוכרים את הדימוי הזה כמו עם החמאס שמשנה את כרטיס הסים שלו, כרטיס הסים הצהלי חייב להישאר דמוקרטי, ממלכתי ומחוץ לפוליטיקה. עכשיו, באמת, הצבועים האלה בהודעה שלהם, כמו שציטטתי, הם אומרים, הצטרפו אלינו לפעילות בחיכוך בינוני באזור המרכז, כן? פקודת היום גיוס לכולם. חיכוך בינוני. מה זה חיכוך בינוני? אני לא יודע. אבל עכשיו אני רואה שהלילה באיזה רעיון לוויינט, הם אומרים, נכתב ככה, שימו לב. בשנה האחרונה התקיימו בבני ברק כמה הפגנות בנושאים שונים, בהם נגד המהפכה המשפטית. אתם זוכרים את הפרובוקציות שהם חשבו לעורר, להם, לא הצליחו עם חרחור מלחמת האחים, אז אמרו נלך לבני ברק ונפגין שם, ואז יזרקו עלינו אבנים. סופו של דבר מה עשו בבני ברק? חילקו להם צ'ונט, כן? אבל זה לא הלך. עכשיו, הידיעה אומרת כך, שוב, בוויינט הכתב הוא שניים, אדם קוטב ורועי רובינשטיין. בשנה האחרונה התקדמו בבני ברק כמה הפגנות בנושאים שונים, בהם המחאה נגד המהפכה המשפטית. אחים לנשק קיימה בשבוע שעבר גם הפגנה בשכונת מאה שערים החרדית בירושלים, ליד ביתו של השר גולדקנופ. אבל לדברי גורם שבקי בנושא, הפעם פעילי המחאה לא באים כדי להפגין, אלא כדי לתמוך בחרדים שלדעתם רוצים להתגייס. אתם מבינים, זו הפגנת תמיכה בכלל, הם באים לבני ברק לחלץ בפעולה הירואית את החרדים לתמוך בהם שרוצים להתגייס. כאמור, כוונת חברי אחים לנשק היא להגיע אל העיר החרדית, ציטוט, לא בהתרסה, אלא במטרה לדבר עם הדור הצעיר על החשיבות של הגיוס לצבא והפיכתם לחלק מהמארג הישראלי. זה פשוט לא יאומן. זה, אני לא יודע אם זה יותר מקומם או יותר מצחיק. לדעתי זה הרבה יותר מצחיק ממקומם. הם באים להפוך אותם לחלק מהמארג הישראלי. כמובן, הם אלה שקובעים מהו המארג הישראלי. ונגד בני הציונות הדתית שמחרפים את נפשם, לצערנו, ואנשים ששילמו מחירים כבדים. הם לא חלק הרי מהמארג, הם המשיחים. עכשיו הם באים לבני ברק האחים לנשק, לא בהתרסה, כאילו שעצם הנוכחות שלהם היא לא התרסה, הם כל ההתרסות, אבל הם באים לדבר עם הדור הצעיר. הפעילים מתכוונים ללבוש חולצות לבנות ולהגיע לאחד הרחובות המרכזיים בעיר, ובקבוצות הוואטסאפ של הפעילים מודגש כי לא מדובר באירוע לעומתי או פוליטי, אלא בניסיון לדבר עם בני דור הגיוס פנים מול פנים על האחדות בעם ללא פוליטיקאים. זה בכלל, אגב, בזה נופלים לצערי אנשים טובים מהציונות הדתית, ללא פוליטיקאים. למה הם אומרים כל הזמן הפוליטיקאים המסכסכים בינינו? באמת, יש בעיה עם הפוליטיקאים, אני לא אומר, ועם פוליטיקה, ובאמת צריך לדבר פנים אל פנים ולדלג על הפוליטיקאים. אבל כשהם מדברים נגד הפוליטיקאים, זה מסיבה אחרת לגמרי. כי הם מבינים שהדרך היחידה להמשיך להשליט על המדינה בכוח את הערכים שלהם כמיעוט, כמיעוט מול הרוב, הימני, המסורתי, החרדי, הדתי, הדרך היחידה היא לתקוף את הפוליטיקאים. כי הכוח שלנו בבחירות הולכים, מצביעים, וברוך השם, יש רוב לגוש המאמין. אז מה עושים נגד הגוף, הרוב הזה של הגוש המאמין? אומרים שפוליטיקאים זה משהו רק כזה, מלוכלך. מחרסמים במעמד של הפוליטיקאים, ובשם איזו אחדות מזויפת, ואז אפשר להגיד שבסדר, הוקמה ממשלה, יש רוב, אבל זה רק פוליטיקאים. אנחנו הקול האותנטי של העם, אנחנו רוצים בשם האחדות לחסל אתכם, כן? להחזיר את ללכת על מדינה פלסטינית, שתי מדינות לשני עמים, להוציא מהמארג הישראלי את המשיחיים האלה מאלי ואת החרדים, הכל בשם האחדות. ומדהים שיש אנשים טובים שעדיין קונים את השיח הזה. טוב, 7:53, כבר יום חמישי, זמן כאיך סוף.
Oh, yeah, 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 yeah.
יהיו רחמך מתגוללים. תזכיר את תפילת יום כיפור קטן.
וערב, ראש חודש אדר ב', וגם מי שלא נוהג בכל ערב ראש חודש, לומר את התפילה היחסית קצרה, אבל המשמעותית הזאת, אז מומלץ יום הזה להגיד, תזכרו בבתי הכנסת, באזורים שאתם מתפללים, ובדרך כלל תפילת מנחה, גם בצהריים וגם בערב תפילת יום כיפור קטן לערב ערב, ראש חודש אדר. עד כאן התעוררות, כאן ידידיה מאיר משתמע בעזרת השם ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.